יש לך לוח מחיק בבית?
לא.
יש חלונות.
יש חלונות.
יובל, אתה יודע שאתה אחד האנשים היחידים שאני מכיר שמציירים על החלונות שלו?
למה לא?
נקודה.
זהו, סיימנו. אפשר לסגור את הפרק. יאללה חבר'ה, הולכים הביתה. למה לא?
שלום, וברוכים הבאים ל-Hard Reset. הפודקאסט הרשמי של קהילת Hardware Engineering Israel, שבו אנחנו מדברים על עולם החומרה בכלל ועל צ'יפים בפרט. אני יובל קוגן, מהנדס וריפיקציה, בוגר חשמל פיזיקה, סקרן בלתי נלאה ומאזין מושבע של פודקאסטים.
אני ליאור שרמן, בוגר ממרם ובוגר מצוב, מהנדס וריפיקציה וכיום סטודנט להנדסת חשמל פיזיקה.
אני שי אוליבר, מהנדס DFT ובין היתר אני גם ארכיטקט.
אז יובל, ספר לנו, מה על הפרק היום?
ממשיכים לדבר על מקצועות בעולם הצ'יפ דיזיין.
הגיע הזמן באמת. עדיין חסר לנו פוסט סיליקון, מהנדס ייצור, טסט אנג'יניר.
כן, כן, ליאור, אתה צודק, אנחנו בדרך לשם. היום נדבר עם ארכיטקט של צ'יפים.
אז למה אנחנו מחכים? בואו נתחיל.
האורח שלנו היום הוא ליאור נרקיס. שלום וברוך הבא.
שלום לכולם.
אתה יכול להציג את עצמך למאזינים שלנו?
אני בן 37, נשוי, עובד בחברת אנווידיה. למדתי בטכניון הנדסת חשמל. התחלתי לעבוד בתור סטודנט במה שהיה אז חברת מנוקס, היום חברת אנווידיה. את הדרך המקצועית שלי התחלתי בצוות הפוסט סיליקון ולידיישן. לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה, הייתי קצת סטודנט מבולבל בהקשר הזה, ואמרתי שאני רוצה לעשות גם חומרה וגם תוכנה. אז הגעתי לשם. לאחר מכן עברתי לצוות הווריפיקיישן, עשיתי יוניט לבל ווריפיקיישן, עברתי לעשות full chip verification, ואז התחלתי את דרכי כדיזיינר, דיזיין ליוניט די משמעותי, הייתי יוניט אונר שלו, הבאתי את היוניט הזה לטייפ אאוט, ולאחר מכן עברתי לתפקיד ארכיטקט, קבוצת הארכיטקטורה שהיא לא הייתה כל כך גדולה אז, במלנוקס, התמקדתי בעצם בתחום של קלאוד, אצלנו זה virtual cloud networking, ולאחר מכן, אחרי כמה שנים, נעשיתי בעצם ארכיטקט של צ'יפ. בתור ארכיטקט של צ'יפ, אז אני אחראי בעצם על קו מוצרים, שנקרא קונקטיקס, בנווידיה. היום יש לי צוות של 16 חברי צוות, ארכיטקטים, מרקעים שונים, חלקם סטודנטים, חלקם בעלי יותר ניסיון.
אמרת שבתור סטודנט היית מבולבל ולא ידעת מה אתה רוצה לעשות. אני חושב שרוב הסטודנטים שניגשים לעבודה הראשונה שלהם באמת לא יודעים מה הם רוצים לעשות, ואחת הסיבות שאנחנו מקליטים איתך את הפרק זה כדי להעניק ידע בין היתר לסטודנטים.
יפה, כן.
סבבה. נשמע שעשית כברת דרך ארוכה כדי להגיע לאיפה שאתה נמצא היום. עברת בדברים שהם מחוץ לעולם ה-ASIC, פוסט סיליקון ולידיישן, בווריפיקציה ובדיזיין. האם השאיפה שלך הייתה להגיע לארכיטקטורה לאורך הדרך, או שזה נבנה והגעת לשם כי רצית?
הרגשתי בתור דיזיינר שאני נהנה מאוד ממה שאני עושה, אבל עדיין ראיתי מה שהארכיטקט עושה, והבנתי שאני יכול להשפיע יותר מהצד של הארכיטקטורה. במאנוקס, היינו חברה יחסית קטנה, אז נתנו לנו לעשות חלקים מהארכיטקטורה גם בתור יוניטונרים ודיזיינרים. ראיתי שאני אוהב את זה, ראיתי שאני יכול להשפיע יותר, אז לשם כיוונתי.
אז בעקבות מה שאתה אומר עכשיו, סתם מסקרנות, אולי תפרט על זה בהמשך הפרק, אבל אם אתה אומר שדיזיינרים יש להם את הראייה גם לעשות ארכיטקטורה, אז קצת מובילה השאלה למה צריך את ההפרדה בין התפקידים בעצם, למה צריך גם ארכיטקט לחוד וגם דיזיינר לחוד.
אני חושב שדיזיינר בסוף הוא מאוד מוגבל בסקופ שהוא עובד עליו. אז כשעשיתי דיזיין ליוניט מסוים, מאוד הכרתי את היוניט ואת מה שהיוניט הזה עושה, ויכולתי להיות מעורב בארכיטקטורה שהיא מאוד ספציפית לנקודה הזאת. רוב הארכיטקטורה היא כוללת את כל הצ'יפ, והיא כוללת הבנה הרבה יותר עמוקה של עולם התוכנה ושל האפליקציות ושל דברים שהם יותר high-level. ובתור דיזיינר גם אין לך את הקפסיטי להתעמק במשהו, אין לך הרבה זמן, אתה צריך לעשות את הדיזיין, אתה צריך לעשות את כל הרבות הצ'קליסטים, צריך לעבוד עם הבקאנד, צריך בסוף שהצ'יפ יעשה טייפ אאוט, אז אין לך זמן להשקיע את האקסטרה זמן הזה להבין את ה-i-level ולדבר עם אנשי תוכנה.
אני חושב שגם אפשר להוסיף שיש הבדל בין הארכיטקטורה למימוש, שזה מה שהדיזיינר עושה, וזה טוב שיש את ההפרדה הזאת, כי כמו שיש את הדיזיינר שכותב קוד של דיזיין וווריפיקציה שבודק אותו, אז זה טוב שמישהו בודק את הארכיטקטורה במחינת המימוש גם.
תפסת אותי על חם לשם כי הבנתי, אבל בסדר. יאללה, בוא נמשיך.
עכשיו שהבנו קצת המוטיבציה, סברנו קצת על המקצוע של הארכיטקט.
אסקי, התפקיד הארכיטקט שהוא נחלק לשלושה חלקים. בעצם החלק הראשון, רכישת ידע, אז הארכיטקט הוא האינטרפייס של החברה עם העולם החיצון, הוא נחשף למאמרים חדשים בתחום, הוא משתתף בכנסים, הוא באינטראקציה קרובה עם לקוחות משמעותיים, אז משם מביאים את הידע, וגם על טכנולוגיות חדשות, גם על איזה בעיות קיימות שאנחנו עושים לפתור וכו'. החלק השני בעצם זה חלק של המימוש, מישהו צריך לקחת את הידע הזה ולהפוך אותו למוצר, למה אנחנו רוצים לעשות, בעצם איך אנחנו רוצים לעשות את זה, אז זה החלק של המימוש. והחלק השלישי זה העברת ידע, בעצם כשאתה מסתכל על ארכיטקט אצלנו בחברה, הרבה פעמים הוא הסמכות באיזשהו נושא, הוא היחיד שמכיר את כל הפרטים, אז הוא המקור הפנימי לידע הזה, אנשים יכולים לבוא אליו כשיש להם שאלות, וגם החוצה, זאת אומרת כשצריך נגיד להציג איזושהי טכנולוגיה ללקוח, שצריך להציג באיזשהו כנס, אז זה גם קול מאוד חשוב בחברה כלפי חוץ.
יש לי שאלת צד, אני לא יודע אם זה ייכנס לפרק. אני יודע שבחברות תוכנה יש תפקיד שנקרא פרודקט, והוא מאוד דומה למה שתיארת עכשיו. זה לקחת ראייה כוללנית, להבין את הצרכים של הלקוח, ובסוף לתרגם את זה למוצר עובד. למה בחומרה אין פרודקט? מה ההבדל בינך לבין פרודקט בתוכנה?
שאלה מצוינת. גם אצלנו יש פרודקט, ויש איזשהו גבול שהוא לא כל כך ברור בין שני התפקידים, אבל לארכיטקט במקום הזה יש את המקום של, שהוא בא מהמקום של הידע והטכנולוגיה. המוצרים שלנו מאוד מאוד מורכבים, הם דורשים אינטגרציה של הרבה תחומים, וזה קשה למישהו שהוא לא מבין את ה-low level להשליך משהו על ה-high level ואיך המוצר צריך להיראות, אבל כן יש את העניין שדברים ברמת ה-competitive analysis, דברים בעניינים של איך עושים pricing, שכן אתה חייב פרודקט שהוא יהיה חזק.
שי אומר שזאת תשובה פנטסטית.
אתה צודק? אני מנעתי את זה, נתתי לך את הבמה.
סבבה. בוא נמשיך רגע למשהו כללי כזה, ובוא ספר לנו איך נראה יום טיפוסי שלך בעבודה.
יום טיפוסי שלי בעבודה הוא בדרך כלל הרבה מאוד פגישות. זה וחלק עיקרי בתפקיד של ארכיטקט, כי בעצם אתה בטכנולוגיה שאנחנו עובדים, טכנולוגיה מאוד מאוד מורכבת, אין מישהו אחד שיכול לעשות הגדרה או להגיע למסקנה, לפעמים כן, אבל הרבה פעמים אתה צריך אינטגרציה וחשיבה משותפת של הרבה מאוד אנשים, מדיסציפלינות שונות. אז אם יש את ה-chip design כדי לבדוק feasibility, אם יש את התוכנה כדי להבין אם החומרה שאנחנו בונים מתמשקת לתוכנה, הרבה מאוד דיסציפלינות שונות. יש גם זמן של עבודה, זאת אומרת אחרי שהבנת מה שאתה רוצה לעשות, אתה יושב, אתה מקדיש זמן איכות עם עצמך, ואתה עושה את ההגדרה ואחר כך מביא את זה לריוויו, אבל רוב הזמן פגישות עם כל מיני אנשים.
ופגישות זה שטף רצף כאילו של העבודה כל הזמן, או שבדרך כלל יש לך תקופה כזאת של אני יושב להכין ארכיטקטורה, ותקופה שאני הולך לעזור ליישם אותה?
יש זמנים של אני יושב להכין ארכיטקטורה, אבל אני חושב שגם כשאתה עושה את זה, אז יכול להיות שהפורומים מצטמצמים, אבל עדיין היית רוצה לעשות את זה עם לפחות עוד בן אדם, כדי לחלוק איתו את מה שאתה עושה, ולראות שאתה מקבל פידבק מהיר כזה, בעצם זה דברים באמת מורכבים.
והבן אדם הזה בדרך כלל יהיה מישהו מהצד המממש, כלומר וריפיקציה, דיזיין, תוכנה, או שזה יהיה יותר ארכיטקט שקשור לתחום הזה?
זה תלוי, זה יכול להיות עוד ארכיטקט בצוות, יש הרבה דברים שהם משיקים, ואז עבודה של שניים יכולה לעשות את זה. יכול להיות שזה עם המיקרו-ארכיטקט, אצלנו יש גם שכבת מיקרו-ארכיטקטים, שהם בעצם מורידים את ה-detail definition לדיזיין, והרבה פעמים בעצם אתה רוצה להבין אם מה שאתה עושה הוא בכלל פיזיבילי או לא, או אם הוא סביר מבחינת אפורט, דברים שהם פידבק שהוא מאוד חשוב ברמה הראשונית.
ציינת שיש דבר כזה מיקרו-ארכיטקט, האם יש דבר כזה מקרו-ארכיטקט, או איך זה מתבטא מבחינת סמנטיקה של תפקידים בתוך הארכיטקטורה?
אני חושב הגבול הכי ברור זה שהארכיטקט הוא מתעסק עם הגבול, עם התוכנה, ועם ה-high-level requirements. זאת אומרת, לדוגמה, אם יש לנו איזשהו פיצ'ר שאנחנו מאמינים שהוא צריך הוא אמור להתממשק לתוכנה בצורה כזאת וכזאת, ואלה המגבלות שאנחנו שמים על התוכנה, והוא צריך להגיע לביצועים כאלה וכאלה, בגלל שיש איזו השלכה ברמת המוצר, זה ברור שזה תפקיד הארכיטקט. תפקיד המיקרו-ארכיטקט, הרבה פעמים זה לקחת את ההגדרה הזאת, ולראות איך אפשר לממש אותה. לשים כמה מכונות לשים, מה הגודל, מה הפרפורמנס של מכונה, כמה, אם אנחנו מדברים על פייפליינים, אז כמה פייפליינים לשים. זאת אומרת, יש פה עניין שהוא יותר low level, אבל כן, יש עבודה שהיא הרבה פעמים משותפת, ולא ברור איפה הקו, ובגלל זה אנחנו משתדלים לעבוד ביחד, כדי שלא יהיה את ההפרדה החזקה הזאת.
כשאני עבדתי במלאנוקס, מי שעשה את המיקרו-ארכיטקטורה, זה הדיזיינר.
אני גם בתור דיזיינר עשיתי הרבה מיקרו-ארכיטקטורה, אני חושב שזה גם תלוי בסוף באנשים. יש אנשים שיש להם נטייה יותר ל-high-level, אז גם בתור דיזיינרים הם יעשו יותר לכיוון הארכיטקטורה. יש ארכיטקטים שיש להם נטייה ל-low-level, והם יכולים לתת לך ספק עם המון 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 דרישות על קונפיגורציות ודיאגנוסטיקות מאוד ב-low-level. אני חושב שאנחנו יכולים להכיל את כולם.
חוץ מקפה, איזה כלים משמשים את הארכיטקט ביום-יום?
ארכיטקטים משתמשים בכלי לכתוב ספקים מן סתם. כנראה משתנה בין חברה לחברה. להכין מצגות. פאורפוינט או מה שלא יהיה. יש את... משתמשים הרבה בוויזיו או בכלים של סרטוטים. אצלנו בצוות גם יש צוות של סימולציה, שאנחנו כותבים סימולציה שהיא ברמת הפרפורמנס סימוליישן. אז פה יש איזושהי שפה ספציפית שאנחנו משתמשים, יכול להיות שזה ישתנה, אבל הכלי הוא פחות חשוב, בעצם זה שאנחנו קודם סימולציה, זאת הנקודה.
היית אומר שרוב העבודה של ארכיטקט מדברת בעצם על כתיבת דרישות, אז יש לנו את החלק המלל ואת החלק הוויזואלי, הוויזואלי זה יכול להיות ויזיות, רשימי זרימה, זה יכול להיות מצגות שאתה מציג לאנשים בכירים או לאנשים שהם הולכים לממש, והמלל עצמו, זה, איך אתה עושה את זה? אתה עושה את זה פשוט קובץ וורד או בנוטפד, או שאתה רושם את זה במערכות יהודיות כלשהם?
כן, אז ספקים פנימיים, בוא נגיד שהם לא צריכים איזשהו technical writer, אנחנו עושים בוורד. ספקים שכן דורשים technical writers, אם זה משהו שעובר ללקוח, או שספק שפשוט פתוח חיצונית, אז בדרך כלל זה עם איזה עורך של PDF, אבל יש צוות של technical writers שעוזר לנו בזה.
הבנתי. הרבה מהפרוטוקולים ברשת, לדוגמה, נכתבים באמצעות RFC'ים, ויש להם פורמט מסוים, פורמט באינטרנט שהוא מאוד מונוספייסי, מונוכרומטי. השאלה אם המסמכי הארכיטקטורה הם קשים לקריאה או קלים לקריאה, נועדו להיות מאוד טכניים או מאוד הבנתיים יותר?
אני מקווה שהם קלים לקריאה.
מדובר בטכנולוגיות מאוד מסובכות, אמרת.
נכון. אני מקווה שהם קלים לקריאה. בדרך כלל, כשיש מסמכים גדולים, חולקים לפרקים, ומנסים שתדע למצוא את מה שאתה צריך בתוך המסמך, גם אם לא תקרא את כולו.
ליאור ציין שחלק מהעבודה של הארכיטקטורה, זה גם לכתוב מלל שמסביר ומפרט את הדרישות, וגם לעשות סרטוטים שמתארים אותם ויזואלית יותר. אני בטוח שיש כל מיני צורות עבודה, של קודם כל לעשות את ה... חלק הויזואלי ואז לכתוב את זה, או קודם כל לכתוב ואז לייצג את זה ויזואלית. אני רוצה לשאול אותך אישית רגע, מה אתה מעדיף? קודם כל לסרטט, להבין את מה שאתה רואה ואז להוריד את זה למלל, או קודם כל לתאר מילולית את מה שאתה חושב עליו ואז לצייר את זה?
אני חושב שוויזואלית, יש שם בדיחה כזאת שהרבה פעמים לפני שמישהו בכלל מדבר, אז הוא ילך ללוח והתחיל לסרטט משהו, ואז יבין מה הוא רוצה להגיד. אז סרטט איזה קופסה עם כמה קווים שיוצאים ונכנסים ממנה.
בן אדם כזה נקרא מהנדס.
תחביב של כל מהנדס.
תאר לנו את קשרי העבודה שלך, איך אני אגדיר את זה, מכל הכיוונים. יש לך דיזיין וריפיקציה למטה, מרקטינג, תוכנה, הנהלה. מרגיש שלארכיטקט יש המון קשרי עבודה, ספר לנו עליהם, בבקשה.
אז על העבודה עם הצ'יפ דיזיין, אני חושב שכבר דיברנו. יש עבודה עם קבוצת התוכנה. במוצר שלנו יש תוכנה של, שרצה בהוסט, אז דרייברים ורמת האפליקציה, ספריות שמעל. יש תוכנה שהיא אמבדד, יש לנו את הפירמור שבעצם מריץ את הצ'יפ, הפירמור שלנו די עשיר, אז הוא עושה הרבה מאוד דברים. אז זה תוכנה קצת מסוג שונה. יש עבודה עם צוותי המרקטינג, בעצם על הרבה פעמים זה גם אפילו להסביר מה המוצר אמור לעשות ולחשוב ביחד איך הם אמורים למכור אותו, ואם יכולים למכור אותו, אם אנחנו עושים את הדבר הנכון, אז יש גם את זה. יש עבודה עם לקוחות, יש עבודה עם סיילס, בעצם הרבה מהעבודה שלנו היא לעבוד עם הלקוחות, וכשאנחנו עובדים עם הלקוחות, אנחנו עובדים בעצם עם צוותי ההנדסה בחברות האלה. הרבה מהפיתוחים שלנו נשענים על ההבנה של מה הבעיות של הלקוחות שאנו מנסים לפתור, ובגלל זה כל כך חשוב. זהו.
יש לי שאלה. אמרת שאתה עובד עם מרקטינג וסיילס, והאמת שסתם בעניין אישי כמובן, האם יצא לך מקרה שבוא נגיד, התחלת לעבוד על איזה צ'יפ, תכננת ארכיטקטורה, ואתה כבר עם דיזיינרים, דברים התחילו להיכנס לפעולה, ואז מרקטינג אומר לך, אחרי שאתה מסביר לו על הצ'יפ שאתה בונה, שומע אחי, זה לא ימכור, בטל את הסיפור. או תשנה את הסיפור, בוא נלך על משהו פחות קיצוני.
אני חושב שהדבר שכן יכול לשנות את הסיפור, זה הרבה פעמים העניין של, של הקוסט. אם אנחנו בונים איזושהי חללית מפלצת ו... בסוף אי אפשר למכור אותו, אז, או שאי אפשר למכור אותו, אבל רק לחלק מאוד מצומצם מהשוק, אז זה פידבק שהוא חשוב. אנחנו יכולים לשנות את התוכנית שלנו, או שאנחנו יכולים לתכנן איזשהו דריבטיב שיהיה יותר cost optimized. אני חושב בדרך כלל זה מה שאנחנו עושים.
אני רוצה להוסיף על השאלה של שי, ולשאול האם הפלואו של הכנת צ'יפ מתחיל במרקטינג וסיילס, ואז מגיע דרישות אליך, או אתה מתחיל איזשהו פלואו, ואתה עובר פידבק מהם, ואז משנה אותו.
באנווידיה בעצם, קבוצת הארכיטקטורה, היא מטבת הרודמאפ, ואיזה צ'יפים, איך הם יראו ומתי, ובעצם אחר כך אנחנו מדברים על, כשאנחנו בונים את הקונטנט, אנחנו כבר מקמתים, מה יהיה השיפור בביצועים, איזה תעדופים עשינו ואולי אפשר לשנות אותם קצת, אבל בוא נגיד התמונה הכללית נבנית בקבוצת הארכיטקטורה, שזה מובלת על ידי ה-CTO שלנו ו...
מיכאל קגן.
דיברנו על קשר העבודה שלך הפנים חברתיים עם ארכיטקטים, עם אנשי דיזיין, מרקטינג. מה לגבי קשרי עבודה חוץ חברתיים? לדוגמה ארכיטקטים מחברות אחרות, כנסי עבודה, דברים כאלה.
אני חושב שזה חלק מאוד חשוב. לפני שהתחילה הקורונה היינו עושים את זה הרבה מאוד. היינו טסים לכנסים, היינו נפגשים לקוחות ברחבי העולם. היום קצת פחות, הרבה דברים נהיו וירטואליים. יש כאלה שיגידו שזה יותר טוב, יש כאלה שיגידו שזה פחות טוב. יש, אני חושב אפילו בישראל יש הרבה עבודה עם האקדמיה, ושם גם יוצא לפגוש ארכיטקטים מחברות אחרות, וגם זה תחום מאוד קטן בארץ, והרבה אנשים שעבדתי איתם בעבר, אני פוגש אותם בחברות אחרות, אז קשרים נשמרים, ואני חושב שיש לנו פה ארכיטקטים מאוד חזקים בארץ, בכל החברות.
תודה.
מלבד העבודה שלך בתור ארכיטקט באנווידיה, תוכל רגע להכליל איך נראה העבודה של ארכיטקט באופן כללי בתעשייה, כי דיברנו על זה שיש ארכיטקטים בכל החברות, ולכל אחד בטח יש את ה-DNA שלו. כל ארכיטקט עובד עם האופי של החברה שלו, אבל האם יש משהו שהוא כללי לארכיטקט?
אני חושב שמה שתיארנו הוא נכון באופן כללי. בחברות שונות, לפחות מהרושם שלי ומהאינטראקציה שלי עם ארכיטקטים, זה משתנה אם ארכיטקטים הם יותר ב-low level או יותר high level. קצת נגענו פה שהארכיטקט אצלנו הוא הרבה יותר קרוב למה שפרודקט יכול להיות בחברות אחרות. אני חושב שבחברות מסוימות הארכיטקט הוא יותר קרוב למה שאצלנו עושים במיקרו ארכיטקטורה. אבל מה שיפה זה שבגלל שיש מעברים בין החברות בארץ, אז גם הכללים האלה משתנים. ארכיטקטים שהגיעו מאצלנו ועברו והקימו איזשהו סטארט-אפ, יקחו את ה-DNA של מה שהיית רואה ב-Mianox או NVIDIA, ומי שהגיע מאינטל ייקח את ה-DNA של אינטל, אז...
הבנתי.
מהם האתגרים הגדולים שאתה נחשף אליהם, שאתה מתחיל לתכנן צ'יפ חדש, כאילו אם אתה מתכנן צ'יפ חדש בימינו, וכמו שלא נשען הלגאסי, אתה יכול לפרט לנו איך אתה מתמודד עם החדשנות?
זו שאלה בטיימינג מעולה. יש לנו, התהליך הוא בעצם תהליך של, שנגזר מהרבה זמן הכנה והרבה, נגיד, ריסרצ' ועבודה של כל הארכיטקטים בצוות כדי בעצם להגיד מה הם היו רוצים, מה החלומות שלהם. אבל כשאתה מגיע ואתה מתחיל לתכנן את הצ'יפ, המציאות מכר לך בפנים ובעצם אתה מבין שיש לך קונסטרנים של סקדג'ול ו... בסוף אתה מבין שלצ'יפ דיזיין יש קונסטרנים של איך אפילו העבודה מתחלקת במיקרו ארכיטקטורה ובדיזיין, וקונפליקטים בין דברים שפשוט נופלים מיקרו ארכיטקטונית על אותו מקום. אז הסקדג'ול זה בעצם הדבר הכי משמעותי, והיכולת שלנו בעצם להסתכל על כל הפיצ'רים, על כל הרצונות, ולתעדף ולנסות לתת משקלים לפי כמה value feature לוקח וכמה effort הוא דורש, אז זה החלק שהוא הכי משמעותי כשאתה מתחיל צ'יפ חדש.
אולי לפני שנמשיך, אני לא יודע אם זה כאילו להיכנס יותר מדי לפרטים טכניים, ואולי זה לא משהו שאתה רוצה לדבר, וזה בסדר להגיד לי לא. אתה יכול לתת דוגמה לתעדוף כאילו לפיצ'ר שהוא יותר חשוב מפיצ'ר אחר, כדי שיהיה כזה אחד שהוא must have והשני הוא nice to have?
התהליך מתחיל ממה היינו רוצים שהצ'יפ הזה יעשה. יש לנו מטרות כלליות. אנחנו אוהבים להגדיר את הטופ 5, כן? טופ 5 things. אז אם את העדפתי את הצ'יפ הזה, נגיד, ללכת לקלאוד, והייתי רוצה להכניס, להתמקד בדברים שקשורים, נגיד, לווירטואליזיישן ווירטואל נטוורקינג, אז אם יש לי פיצ'ר שהוא מעולם אחר, נגיד, מעולם ה... 5G networks, כן, edge, שהוא לא ב-first priority, אז אני אתעדף אותו פחות מאשר שיפור של הפרפורמנס של virtual networking. זה דוגמה נגיד. זה ספציפית אצלנו. והפוך, אם הייתי עושה צ'יפ שהוא נגיד בא לשרת, בטופ 5 שלו יש לי את תחום ה-HPC ו-AI, אז הייתי רוצה לתעדף את האקסלרציות לתחום הזה מול דברים אחרים. אבל כמו שאמרתי, אנחנו עושים איזשהו ROI analysis של נגיד פיצ'ר מסוים מביא לי כפול 5 בפרפורמנס, אבל הוא large נגיד בגודל שלו, מול פיצ'ר אחר שמביא לי כפול 2 בפרפורמנס והוא small, ואני מנסה לראות מה יכול להיכנס ומה לא ומה המכלול אומר. החבר'ה של הסימולציה שלנו מנסים לעשות את זה קצת יותר פורמלי, נגיד לתת לנו דאטה על קרוסים בין פיצ'רים, כי לפעמים יש טרדופים ביניהם גם. אז בונים מטריצה כזאת של הצירופים השונים, ומנסים לראות מה יכול להיכנס ומה לא. אגב, אנחנו עושים את זה גם בשיקולים של פרפורמנס לפאוור, ופרפורמנס לאריה, ובסוף יש לנו קונסטרנטס, ואנחנו רוצים לאפטם את כמות הפאוור.
זה מה שאנחנו עושים בתור ולהנדסה. אני לא אחדש לאף אחד כשאני אגיד ש... לאנווידיה נטוורקינג או למלאנוקס לשעבר יש יותר מקו מוצרים יחיד. מה ההבדל בשוני בפרספקטיבה בין קו מוצרים אחד לקו מוצרים אחר כשאתה מסתכל על זה בהיבט ארכיטקטוני?
יש לנו באמת כמה מוצרים, אני חושב שמרמה הארכיטקטונית, המקום של התוכנה היא שונה מאוד בין שני המוצרים, נגיד בין הסמארטניק לבין הסוויץ', יש לנו גם צ'יפים לאופטיקה ויש עוד דברים, אבל אם אני מתייחס לשני המוצרים האלה, אז המקום של התוכנה מאוד שונה, וזה מכתיב ארכיטקטורות שונות לגמרי, זה אחד. שתיים, הגודל של הצ'יפ הוא מאוד משמעותי, אני חושב שבסוויץ' זה צ'יפ מאוד גדול, שהוא מכתיב לנו קשיים מבחינת פאוור ומבחינת גודל צ'יפ, אז הרבה אנחנו הולכים לכיוון של MCM אנחנו עושים, וצריך לעשות ארכיטקטורה בעצם לצ'יפ טו צ'יפ אינטרפייס, ומה השלכות. יש פשוט גם אפליקציות ולקוחות קצת שונים לצ'יפים שונים, אז גם requirements שונים. כשאנחנו נגיד מסתכלים על הסמארטניק, אז יש לנו הרבה סוגי אפליקציות שרצות מעליו. כשמסתכלים על סוויץ', אז בעצם הוא common infrastructure להרבה מאוד דברים שרצים עליו, והוא פחות מודע ברוב המקרים. אז זה נגיד הבדל.
רק למאזינים שלנו, אתה יכול לספר מה זה MCM?
כן, MCM זה מולטי-צ'יפ מודול, בעצם זה טכנולוגיה של, ויש כל מיני סוגי טכנולוגיות שונות, שחלקם חדשות וחלקם יותר ותיקות, אבל זה לעשות פקג'ינג של כמה דייז ביחד, כדי לייצר צ'יפ יותר גדול בעצם, צ'יפ זה הפקג' והדי ביחד. אז כשבתהליך הייצור בעצם יש מגבלה של הרטיקל של המכונה שמייצרת את הצ'יפ, והרבה פעמים כשבעצם אתה רוצה לעשות צ'יפ הרבה יותר גדול, אתה לא יכול מהסיבה הזאת, אז אתה מחבר כמה דייז בפקאג' אחד, זו סיבה אחת. סיבה שנייה, יש גם עניין של יילד, בעצם כשהצ'יפ יותר גדול, אז הקוסט שלו עולה משמעותית, כי כל דפקט שהוא לא מוגן, בעצם אתה יכול לזרוק את הצ'יפ לפח. אז יש כל מיני שיטות להתמודד עם הדבר הזה, אחד מהם באמת להקטין את הצ'יפ, על ידי זה שאתה עושה כמה צ'יפים, ויש עוד שיטות של לשים רידנדנסי, ודברים שאתם מכירים בטח מעולם ה-DFT, אז כן, אצלנו קוראים לזה floor sweeping, בעצם היכולת לקחת צ'יפים ועדיין לעשות איתם משהו, למרות שיש בהם דפקטים. אז אם נגיד אנחנו מסתכלים על סוויץ', נתנו פה דוגמה, אז אם יש פורט שנדפק, אז אתה שם redundant port, ואז אתה יכול לפצות על זה. אתה צריך שכל הדיזיין שלך יהיה מודע לזה, כמובן, וזה לא, זה סיפור מאוד מורכב ולא כל כך פשוט, אבל חוץ מזה, כך אפשר להציל צ'יפ שנדפק.
דיברנו על redundancy בפרקים קודמים, על מעבדים של אינטל ושל אפל, שהם עושים מראש, הם מוציאים כל צ'יפ בתור המעבד הכי טוב שלהם, ואז ברגע שיש מגלים דפקט, הם יודעים לשנמך אותו למעבדים פחות, עם פחות ביצועים. וסתם אנקדוטה, לי יצא לעבוד על המולטידאי הראשון של מלנוקס כשעבדתי שם.
יפה.
נוסף נציין שעדיין לא דיברנו בפודקאסט על הפאבריקיישן פרוסס, ונגיד את שתי מילים מה זה די ויילד. אז יילד זה התבואה, זה תצועה של כמה צ'יפים יש על וייפר. זה אומר, אם אני מייצר על וייפר אחד של סיליקון 100 צ'יפים, ושמונה מתוכם לא עבדו טוב, אז יש לי 8% של הדפקטים, זה אומר שיש לי ייל של 92%. זה כמה בעצם צ'יפים אני יכול להוציא מכל וייפר בממוצע.
ובגלל זה, ככל שהצ'יפ גדול יותר, ההסתברות שיהיה לי דפקט בתוך הצ'יפ גדלה.
כן, אנחנו נדבר גם על מה, על כל הפרוסס הזה בפרק אחר.
ודי, זה הצ'יפ לפני הפקג'ינג.
ליאור, אתה חי במציאות, ובהווה, ואתה לא יודע מה הולך להיות בעתיד, ובעתיד מן הסתם יהיו לנו צ'יפים טובים יותר, מהירים יותר, גדולים יותר, בטכנולוגיה חדשה יותר, ואתה רוצה לשמור את האפשרות להתרחב לצ'יפים גדולים יותר, אז איך אתה עושה ארכיטקטורה שתבטיח סקיילביליות?
אני חושב שהתשובה בגוף השאלה, זאת אומרת, באמת, כדי שתוכל לעשות צ'יפ שיהיה סקיילבילית, אתה צריך ארכיטקטורה סקיילבילית. ארכיטקטורה סקיילבילית יכולה להישען על כמה דברים. הדבר הראשון זה שבעצם במקומות שאתה לא צריך לשים קונסטרנט, אל תשים קונסטרנט. במקומות שאתה לא צריך, נגיד אם אנחנו מסתכלים על ארכיטקטורות שיש בהם איזשהו מובן של ordering rules או דברים שבעצם קופים עלינו על affinity מסוים, אז אל תשים. אז זה בשביל שכמובן נוכל לעשות מקבול לכל מה שאפשר. זה במובן הזה. במובן של scalability, אני חושב שכבר נגענו בזה עכשיו בנושא של ה-MCM, אבל הארכיטקטורה שלך צריכה להיות בנויה לזה שבעצם לא אכפת לך אם אתה מפרק את זה לכמה צ'יפים. זה אתגר. לא כל הארכיטקטורות שנבנו בעבר יכולות להכיל את זה. וזה דורש שינויים. הרבה פעמים השינויים האלה הם גם, החלק הכי קשה בהם זה השינוי של התוכנה. הדבר הראשון שהלקוח רוצה זה שהוא יריץ את אותה תוכנה ויקבל כפול בביצועים, כפול 10 בביצועים. וזה האתגר הכי גדול שיש לנו היום. אז אני חושב שלדעת להפריד בין דברים שאין ביניהם קשר, זה מאוד חשוב, ויכולת לבנות את האינטרפייסים שלך ככה, שהתוכנה לא תצטרך להשתנות בעתיד.
נקודה מעולם התוכנה שלמדתי בצבא, זה שיש באמת מושג שנקרא coupling, צימוד בין מודולים, וארכיטקט טוב יודע לזהות את הצימודים האלה ולהפריד אותם, ולא לצורת תלויות בין מודולים בתוכנה. אני מניח שזה גם רלוונטי פה, לפי מה שאתה מתאר, בין עולם התוכנה לעולם החומרה, ובין המודולים בחומרה.
נכון, ומבחינת הצ'יפ, אנחנו הרבה, אולי בגלל שאנחנו מגיעים מעולם הנטוורקינג, אנחנו קוראים לזה ליירינג, אז יש לך דברים שצריכים להיות בלייר מסוים, אז אל תערבב ביניהם, וכן, זה משהו שמאוד חשוב לארכיטקטורה. אני חושב שגם סקלביליות של פרפורמנס, ואיך אתה מגדיל את הצ'יפ, אבל גם היכולת שלך להוסיף עוד טכנולוגיות על צ'יפ קיים. אם עשית סלט והרבבת בין דברים, כשתרצה להוסיף את הדבר הבא, אז אתה פשוט לא יתחבר, אתה לא תוכל, עשית איזושהי טעות ואתה תשלם עליה הרבה זמן.
הלגאסי שדיברנו עליו קודם.
כן.
דיברנו על זה שחלק מהממשקים שלך זה גם לקוחות, וחלק מהלקוחות שלך גם זה המפעל בסוף שמייצר את הצ'יפ. ואתה צריך לעמוד בהרבה מאוד קונסטרנטים, אם זה אספק שהצ'יפ הזה אמור לעבוד בו, ואם זה עלות, ואם זה ביצועים שנדרשים, אז איך אתה מבטיח שהצ'יפ יעמוד בכל הדרישות האלה?
אז קודם כל, בעולם שלנו אנחנו מדברים על היי פרפורמנס, זה מאוד שונה מעולמות אחרים, נגיד מעולמות של מובייל, שבאמת צריכים, אני חושב הטארגט הראשוני שלהם זה הפאוור, נגיד, זה צריכת הספק בגלל החיי סוללה וכו'. אבל בעולם שלנו, אנחנו מסתכלים, הדבר הראשון שאכפת לנו זה ביצועים. וביצועים אנחנו מודדים, כמובן ביצועים בצורה אבסולוטית, וגם ביצועים לבד. אז זה מבחינת הפאוור, ובוא נגיד, האמונה שלנו, וזה בכל NVIDIA, אם תסתכל על GPU, תסתכל על נטוורקינג וכו', אם נתת לו ערך לפאור שהוא שלם, אם הוא מוכן לשלם את זה. אז אם נתת לו כפול 2 פרפורמנס פר ואט, אבל בסוף הוואט גדל עדיין בכפול 2, אז ימצאו פתרונות להביא את ההספקה לדבר הזה, וימצאו איך לקרר את הצ'יפ וכו'. אז זה בגלל שזה עולם של הי-פרפורמנס. מבחינת הדרישות של הלקוחות ודברים ואיך מאזנים בין כל הדרישות של הלקוחות, אז אני חושב שכבר הזכרתי שיש לנו בעצם בונים מטריצה של כל פיצ'ר כמה הוא נותן לנו ומנסים לתעדף בין הסיגמנטים השונים, ולפי זה מודדים כאילו מה נותן לנו יותר ואיך אנחנו צריכים להוציא הכי הרבה בצ'יפ הזה שמגיע.
בתעדוף הזה של איזה פיצ'רים אתה מכניס ואיזה לא, יש משמעות ללקוח, לגודל לקוח, או לאיזשהו שוק שאתה מכוון עליו?
בהחלט, אנחנו משתדלים לא לעשות דברים ספציפיים ללקוח מסוים, למרות שאם הלקוח מספיק גדול, אז הרבה פעמים זה כן קורה, אבל אנחנו מסתכלים על סיגמנט, ועל קבוצה של לקוחות, ואם יש דברים משותפים, אז אנחנו ללקוחות, בסך הכל ללקוחות, לקבוצה של לקוחות גדולה, אז אנחנו מתעדפים את זה, כמובן, זה חלק משמעותי בתעדוף.
מעולה. כבר דיברת בעבר על כך שארכיטקט הולך לכנסים, קורא מאמרים, מקבל את האינפורמציה שלו גם מחוץ לחברה. אז הייתי רוצה לדעת, מאיפה אתה מקבל את המידע הזה? זאת אומרת, אתה רשום לקבוצות מסוימות שמכווינות אותך למאמר שיצא, או שיש מישהו בחברה ששולח לך, הנה תקרא, זה כנראה מעניין אותנו ב-XYZ?
כן, אנחנו משתדלים שיהיה לנו מיפוי של קבוצות עבודה וכנסים מאוד חשובים שבתחום שלנו. באמת יש נציגים שעוקבים אחרי הכנסים האלה וקבוצות העבודה, ואם מישהו מזהה משהו אז הוא מפיץ את זה לשאר, כן, זה באמת עובד ככה. וחוץ מכנסים, אמרתי, יש גם לקוחות שאנחנו עובדים אותם מאוד קרוב, והרבה פעמים אנחנו באים עם לקוח ומציגים איזשהו משהו שעשינו בכנס, אז אנחנו גם נתרמים באזור הזה וגם תורמים.
אז יש מישהו שיושב על IEEE, זה מה שאתה
אומר. כן, יש IEEE, יש לנו OCP, Open Compute Platform, יש לנו החבר'ה שנגיד מהתוכנה שהם מעורבים בקהילת הלינוקס וקהילת הנדב, אז כשהם מזהים משהו הם קוראים לנו, יש הרבה אנשים שהם רשומים למיילינג ליסט ונמצאים בכנסים, יש הרבה פרויקטים, הרבה מעולם התוכנה גם, שבעצם הטכנולוגיות החדשות מגיעות משם, השיחות ובעצם הבריינסטורם על הבעיות מגיע משם, וגם כאלה שהם ברמת מעולם החומרה, כמו שאמרתי, נגיד OCP, זה פרויקט שהוא בעיקרו חומרה, של לעשות סטנדרטיזציה ופתיחות בעולם החומרה, באיך בונים סרברים, באיך עושים אימפלמנטציה לכל מיני פרוטוקולים שהרבה חברות תורמות שם, שפייסבוק היא אחת הגדולות, יש גם את, גם למייקרוסופט יש פרויקט כזה, גם לגוגל, כאילו זה חברות מאוד גדולות שמשתתפות שם.
היינו חייבים להכניס IEEE. בעולם העבודה, או בתהליך הכניסה לעולם העבודה, מומלץ מאוד למצוא לעצמך איזשהו מנטור, מישהו שיוכל ללוות אותך, מישהו שיוכל להסביר לך דברים, לעזור לך, לתרום לך מהידע שלו. ואתה יודע, סטודנטים מוצאים איזה מהנדס צעיר, מהנדס צעיר מוצא איזשהו מהנדס מנוסה יותר שתורם לו, ארכיטקט צעיר מוצא ארכיטקט מנוסה יותר שממנטר אותו. מי ממנטר ארכיטקט מנוסה?
IEEE.
אני חושב שמנטור, באיך שאני תופס את זה, הוא לא חייב להיות מאותו עולם תוכן. נגיד, לי יש מנטורים שהם לא מאותו עולם תוכן שלי, וכשאתה מתחיל תהליך כזה, אתה מגלה כמה הבעיות שלך הם לא מיוחדות, כמה האתגרים שאתה מתמודד איתם הם לא מיוחדים לעולם התוכן שלך, הדברים יותר כלליים. אם אתה מדבר על ליווי שהוא יותר גיידנס ביומיום, אז כשנגיד מגיע אצלנו ארכיטקט מנוסה, אבל שאין לו ידע ספציפי בתחום שלנו, אז יש ארכיטקט אחר שהוא מנוסה שמתלווה אליו ועוזר לו להיכנס העניינים, אבל אני חושב שהבעיות באמת כשאתה נמצא בתפקיד שיש בו יותר ניסיון, ואם זה מהנדס צ'יפ דיזיין או ארכיטקט או איש תוכנה מנוסה, האתגרים שעומדים בפניך הם בדרך כלל לא רק אתגרים טכניים, ומנטור הוא מאוד חשוב.
אייל ולדמן אמר פעם, מנכ״ל מלנוקס לשעבר, אמר פעם שהתפקיד הכי בודד בחברה זה המנכ״ל.
סיפרת לנו שעבודת הארכיטקט פה היא לא ביחיד אלא בצוות, ויש לך חברים בצוות. בוא ספר לנו קצת על החלוקת תפקידים בין החברי צוות.
בצוות שלי יש מגוון רחב של אנשים. יש לנו אנשים שהם בעצם עם הרבה מאוד ניסיון, שהגיעו גם מחברות אחרות, עברו תפקידים שונים, ויש לנו סטודנטים בצוות גם, ויש ביניהם את כל המגוון.
תן לנו קצת קנה מידה של כאילו כמה חברי צוות, וכמה שנים ניסיון יש כאילו הכי מעט עד הכי הרבה.
היום יש לי בצוות 16 אנשים, מסטודנטים שהם עדיין בלימודים, ועד אנשים שהם 20 שנה בתעשייה או אפילו יותר. השוני ביניהם מתמצא בזה שהסקופ של העבודה שלהם שונה. מהותית הם לא עושים דברים מאוד שונים. בסוף הארכיטקט הוא מנסה להבין מה הבעיות שקיימות, ונסות לחשוב על איזה פתרונות אפשר להציע להם. אם אתה מסתכל על סטודנטים, אז היום אצלנו סטודנטים בצוות בעיקר עושים שני דברים. אחד זה סימולציה, בעצם כותבים סימולציה, שזה גם כלי כדי להכיר את הארכיטקטורה ואת המיקרו ארכיטקטורה ולרכוש ידע, וגם יכולת להשפיע באזורים מאוד ממוקדים, בגלל שיש להם את הידע הספציפי הזה. אז אם מישהו עושה סימולציה נגיד על איזשהו, נגיד לדוגמה על קש, כן? איזה סטודנט עושה סימולציה על קש, ובהבנה שלו של איך איך ה-use case נראה ומה הקש יודע לעשות, אז הוא יכול עכשיו להציע ולתרום ברמה של איזה אלגוריתמיקה להכניס, או מה הסייזינג שצריך ואיך ההיררכיות השונות נראות. אז זה דוגמה של סטודנט. מישהו שיש לו תחום יותר רחב ויותר ניסיון, אז הוא בדרך כלל מתכלל איזשהו סקופ יותר רחב, כמו תחום של דוגמה HPC, כן? תחום ה-HPC, High Performance Computing, זה תחום שהוא מאוד חשוב ל-NVIDIA וגם כשהיינו מלנוקס, וזה אפליקציות מאוד ספציפיות של חישוב מבוזר וסימולציות בסקייל גדול, ודרושה פה הבנה מעמיקה שהיא בסקופ יותר רחב מאשר ב-Low Level, אבל אז מישהו שיש לו את הידע והניסיון הזה יכול לגזור מזה משמעויות לאיך ה... צ'יפ אמור להיראות ואיזה פיצ'רים אנחנו רוצים ברודמאפ.
אז בתחילת הפרק סיפרת שעברת כברת דרך ארוכה עד שנהיית ארכיטקט בעצמך. ואני מניח שגם הארכיטקטים אצלך בצוות עברו מסלולים שונים כדי להגיע בסוף לאיפה שהם נמצאים היום.
לפחות חלקם.
לפחות חלקם. אז איך לדעתך הניסיון המעשי וכברת הדרך משפיעה על התפקוד של הארכיטקטים לפי איך שאתה רואה אצלך בצוות?
אני חושב שהדבר הכי חשוב זה הבגרות ההנדסית. מישהו שעשה תפקידי הנדסה שונים, הוא בעצם יודע איך להתמודד עם בעיות, להפריד בין עיקר לטפל ולדעת לפתור בעיות. אצלי בצוות באמת, יש אנשים רקעים שונים. יש כאלה שהתחילו את דרכם בצ'יפ דיזיין, יש כאלה שהתחילו את דרכם בארכיטקטורה, יש כאלה שהתחילו את דרכם בארכיטקטורה ועשו... קדנציות בצוותים אחרים, כמו בצ'יפ דיזיין, איזשהו פרויקט או חלק מפרויקט, או בקבוצת הפירמר, קבוצת התוכנה, וכל התנסות כזאת תורמת. אני לא בטוח שזה הכרח, כמובן שזה תורם, אבל אתה יכול גם בתור ארכיטקט להחליט שאתה יורד יותר לפרטים, ואתה מתעמק יותר בדברים שחסרים לך ואתה רוצה ללמוד. אצלנו אנחנו עושים באמת... לעבוד אחד אחד עם האנשים כדי לבנות להם תוכנית התפתחות, ושהם כשהם לא רק עושים את העבודה שלהם, הם גם מרחיבים את הסקופ, וזה חלק מהיעדים שלנו כל שנה, איזה דברים בעצם הבן אדם אמור ללמוד ולאיזה דברים הוא רוצה להיחשף. זה חלק חשוב בלהיות ארכיטקט.
שאלה שאנחנו שואלים הרבה מרואיינים מכל מיני תפקידים שונים, זה מה יותר חשוב, ידע או ניסיון? במקרה של ארכיטקטורה, האם ידע שווה לניסיון בעצם, וכמה ומה עדיף?
אני חושב שאצל ארכיטקט זה הרבה פעמים מגיע ביחד. השאלה היא על הרלוונטיות של הידע. הרבה פעמים אם אתה מגיע לתחום חדש, ארכיטקט ביום יום שלו מגיע לתחומים חדשים, ובהגדרת התפקיד, הרבה מהבעיות שאנחנו עושים לפתור הן בעיות חדשות, לפחות למראית עין. מישהו שיש לו ניסיון קודם וידע בתחום אחר, הרבה פעמים יכולים להשתמש בידע הזה כדי להשליך על התחום החדש, וזה אמרתי למראית עין. הרבה מהבעיות הן דומות לבעיות אחרות, אז כן, אני חושב שידע וניסיון הולכים ביחד אצל ארכיטקט, אבל הדבר שחשוב מאוד אצל ארכיטקט שלא נגענו, זה היכולת ללמוד מהר ולרכוש ידע. אני חושב שללמוד מהר זה גם תכונה בסיסית, אבל גם זה משתפר כשיש לך ניסיון. אז להבדיל בין עיקר לטפל, להבין מה חשוב ללמוד, מה אפשר לדלג, זה משהו שהוא מאוד חשוב לארכיטקט.
סיפרת לנו שבצוות שלך יש 16 ארכיטקטים, וכל ארכיטקט עושה את העבודה שלו מן הסתם, ואין כפילויות. הייתי רוצה לדעת האם כל אחד הוא מומחה בתחומו, והחפיפה בין התחומים השונים היא קטנה, או שלכולם יש את אותו בסיס ידע פחות או יותר, ולכל אחד יש שלוחה של ידע ייחודים.
יש חשיבות גדולה מאוד להתמקצעות בדפקיד של הארכיטקט, ובאמת כל אחד הוא מומחה בתחומו, יש לכולם בעצם איזשהו בסיס משותף, ואנשים יודעים מה אחרים עושים, זאת אומרת יש איזשהו, אחרת אתה אי אפשר לעשות בעצם קולבורציה ולשתף פעולה, אז גם בתוך הצוות אנחנו מקפידים שיהיה knowledge sharing, ואנחנו עושים ימים מיוחדים כאלה של אנשים מסבירים מה הם עושים, מלמדים אחד את השני, אבל בהחלט יש התמקצעות ומישהו שהוא אחרי התחום מסוים הוא הפוקל פוינט, וכשצריך ממש לרדת לפרטים אז הוא הבן אדם שמוביל את הדבר הזה.
מעולה.
כשארכיטקט מהצוות שלך בא להוביל עכשיו מסמך ארכיטקטורה, שינויים בארכיטקטורה קיימת או איזשהו אפיון דרישות כלשהו, האם זה משנה הסיניוריטי שלו, כמה ניסיון יש לו כדי לקבל את ההחלטות האלה, או שגם סטודנט שבא לצוות יכול להוביל שינוי בצ'יפ?
אני חושב שכל אחד יכול להוביל שינוי בצ'יפ. כמובן שבסוף יש עניין של אתה צריך לשכנע את הצד השני שאתה מבין על מה אתה מדבר ולהראות את הדאטה, ואם זה מישהו שהוא יותר סיניור שעובד עם המיקרו ארכיטקט שעובד איתו הרבה שנים, אז יש איזשהו יחס אמון שהוא אי אפשר לזלזל בו. אבל אנחנו רואים את זה שסטודנטים אצלנו בצוות שעושים מחקר ומראים את הדאטה ומראים את השיפור ומוכיחים את מה שהם רוצים לעשות, הדבר הזה מתקבל, וברמה המקצועית אין עניין של סיניורטי.
ליאור, בוא נתכנס לסיכום, ויש לי שאלה אליך. אם אני עכשיו פונה לסטודנט ורוצה להגיד לו טיפים להיות ארכיטקט, מה אתה היית אומר לו?
לא רק סטודנט, אגב, גם מהנדסים שרוצים להפוך לארכיטקטים.
כן, אז אם הייתי בוחר שני טיפים, אני חושב שנקודה אחת שנגענו בה זה יכולת להבדיל בין עיקר לטפל. בעצם יש דימוי שה-CTO שלנו נותן של אוף דורס. אוף דורס בעצם הוא מסתכל על התמונה הכללית, יש לו, הוא יכול להסתכל מאוד רחב, אבל מטושטש. ויש לו יכולת להתמקד בנקודה אחת ולקבל רזולוציה מאוד מאוד גבוהה. אז להבין את כל התמונה ולבחור במה אתה רוצה להתמקד, זה יכולת מאוד חשובה. אני חושב שזה הדבר הראשון. הדבר השני זה היכולת לעשות דברים פשוטים. יש נטייה למהנדסים לעשות דברים מסובכים. אז היכולת לעשות דברים פשוטים, יש, זה מצחיק, אבל יש חבר'ה שיצאנו בתוכנה שאמרו לי בעבר הרבה פעמים, לעשות חומר זה קל. עכשיו אני חושב שהם מקבלים את הראייה הזאת בגלל שבעצם אנחנו מציגים להם ארכיטקטורה פשוטה, אבל לעשות חומרה שעובדת זה מאוד מאוד קשה, וצריך שהיא תהיה פשוטה ככל הניתן. אז לעשות דברים פשוטים ולא לסבך, ולהפריד בין עיקר לטפל.
ליאור, תודה רבה. תודה שבאת להתארח אצלנו, או אנחנו להתארח אצלכם. אנחנו מקליטים את הפודקאסט שלנו היום בחדר הפודקאסטים של חברת NVIDIA.
התארחת אצלנו, מתארחים אצלך.
אז תודה גדולה שבאת לשתף מהידע שלך. אנחנו ממש מעריכים את הזמן שהקדשת לנו, ואנחנו בטוחים שהסטודנטים והמהנדסים שמאזינים לנו מעריכים את הנכונות שלך לבוא ולשתף מהידע גם הם. אז תודה.
תודה שהזמנתם אותי.
היה מאוד מעניין לפי דעתי לשמוע כאילו על מגוון רחב של ארכיטקטים, מסטודנטים עד סיניורים, כי בתפיסה שלי ארכיטקט זה בן אדם סיניור שחווה הרבה. כמו הקריירה שלך שהתחלת דרך המון המון תפקידים שונים והגעת לארכיטקטורה. זה שיש סטודנטים אצלך בצוות זה מאוד מפתיע אותי לשמוע.
שוב תודה.
תודה לכם.
עד כאן Hard Reset. תודה על ההזנה וההקשבה. את הפרק היום הקלטנו בחדר הפודקאסטים של חברת NVIDIA. תודה רבה על האירוח. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת Hardware Engineering Israel ולשתף אותנו במחשבות ותובנות מהפרק. עקבו אחרינו בעמודים שלנו, בלינקדין ובפייסבוק. פשוט חפשו Hard Reset, קשה לפספס.
אל תשכחו להצטרף לקבוצת המאזינים בוואטסאפ, הקישור בתיאור הפרק.
יש לכם נושא שתרצו לדבר עליו? הצעה לשיתוף פעולה? נשמח שתיצרו איתנו קשר במייל שמופיע בתיאור הפרק או בכל דרך שאתם מוצאים לנכון. אתם יכולים גם לדרג אותנו ולשתף עם חברים ומכרים. נשתמע בפרק הבא. ביי. שי לא יכניס בדיחת ליאור נרקיס.
אני התחייבתי לא להכניס בדיחת ליאור נרקיס. עמדתי בהתחייבות.
סבבה.